בשנת 2013, שנתיים אחרי המחאה החברתית, יצא ספרו של ניר ברעם, צל עולם. אחד הגיבורים שלו הוא גבריאל מנצור, איש עסקים ירושלמי, שמתחכך בעולם הפיננסים של ניו יורק, נוגע לרגע בהצלחה ומתרסק. בספר יש רגע דרמטי שבו גבריאל מסביר לאנשי המחאה העולמית שמתארגנת, שבעצם הוא תומך בהם, ושבכלל כבר אין קשר בין דיבורים למעשים. הנה הקטע מהספר. אני רואה הרבה אנשים שבבוקר עובדים בקרנות הון סיכון, משרתים תאגידים, עובדים בעיתונים וערוצי טלוויזיה שבידי אוליגרכים או במשרדי ממשלה, ובערב הם חוזרים הביתה, ובפוסטים בפייסבוק נאבקים בחירוף נפש בקפיטליזם, בכיבוש, בתקשורת המושחתת, בזבל שהטלוויזיה משדרת. אני לא מבקר אותם. הקפיטליזם מעביד את כולם בשירותו, גם את מתנגדיו. זו הגאוניות שבו.
זה התחיל בכלל מזה ששמתי לב לזה במחאה החברתית של 2011, שהיינו במחאה, אני וחבר שלי, ואז ראינו את בעל הדירה שלנו, שהוא יש לו בניינים בתל אביב כאילו כמו זבל, ואז שאלנו אותו, מה אתה עושה פה? הוא אמר, מה זאת אומרת? אני באתי להפגין נגד השיטה. ואחד הדברים שבצא עולם, אתה יודע, דיברו על זה כאילו ספר הקפיטליזם, הגלובליזציה, סתם שטויות, ספר שבאמת כתבתי על הדור שלי, כי שמתי לב שכולנו במובן מסוים, אפילו אני, אין כבר קשר בכלל בין המעשים והדיבורים אצלנו, ושכולנו או חלקנו או רובנו עובדים בשביל כל המוסדות והארגונים שאנחנו אחרי זה מתנגדים להם, ולכן גם שום מחאה אפקטיבית לא יכולה לצאת מזה. עכשיו בדור של סבא שלי, נגיד, סתם דוגמה, בירושלים, שראש מועצת הפועלים, לא יכולת להיות סוציאליסט ולעבוד ב-IBM. לא היה דבר כזה. עכשיו אצלנו אתה יכול להיות סוציאליסט, קומוניסט, טרוצקיסט, ולעבוד ב-IBM, ולעבוד ב... אם עדיין יש IBM, ובאמת, זאת אומרת, הקטע הזה שבו אין שום קשר בין מה שאתה עושה ביום יום, בין המקצוע שלך, לבין הפרקסיס הפוליטי שלך, בדור שלנו החריף ביותר, וזה יצר גם חוסר יכולת, לדעתי אמיתי, למחות.
כלומר, הניכור הזה שיש בינך לבין מה שאתה עושה, לא מאפשר לך לפרוץ החוצה ולבטא את עצמך באמת?
כן, תראי, מצד אחד הקפיטליזם כן מאפשר לך, והתאגידים האלה, לבטא את הכישרון שלך, את היכולות שלך, הוא נותן לך כאילו מקום להצטיין, וזה דבר מאוד חשוב, ומשטרים נגיד טוטליטריים זה פחות היה ברור, למרות שגם במשטרים טוטליטריים, אם תסתכל את המשטר של היטלר נגיד, מישהו כמו שפר, הנאציזם נתן לו אפשרות להצטיין, לבטא את עצמו, לשחל את הכישרונות שלו. אצלנו הבעיה היסודית בכל הדור הזה, דור שלנו ודור שמתחתנו, זה שבאמת, אני לא יודע אם יש ניכור, אבל כאילו יש מצד אחד אי הזדהות עם מה שאתה עושה, מה שאתה עושה סותר במובן מסוים את מה שאתה מאמין בו, ואתה כאילו לא יכול אחרת. ואני חושב ש... אבל אני לא אומר את זה בקטע שיפוטי, כולנו צריכים להתפרנס, לתמוך בילדים שלנו, זה ברור, אבל אני אומר שזה יוצר תחושה פוליטית, טלוויזיונית כזאת, שהכל שטויות, ששום דבר לא אמיתי, שאתה סתם כותב פוסטים בפייסבוק, שום דבר לא יכול להתארגן. זה יוצר מין פרקסיס פוליטי, סימולקרה כזאת, כמו של בודריאר, שבו זה סתם סימנים, אין לזה שום ערך אמיתי. וזאת בעיה.
וכשהולכים לאיזה מחשבה מאוד מדכאת, שאנחנו הולכים לבחירות שכאילו מכתירים אותם עוד פעם בתור גורליות, ותתארגנו ותצאו ומפלגות, ואי אפשר לצפות להרבה ככה.
תראה, מבחינה כלכלית, שניכם יודעים את זה, אני צריך לספר לכם, ההבדלים הם לא מהותיים, כן? זאת אומרת, אם נסתכלת למשל את רבין עד ממשלת נתניהו, ההבדלים לא מאוד גדולים. זאת אומרת, נתניהו קיצץ ב-2003, ודווקא ב-2008 הוא נקט מדיניות מרחיבה, והשקיע הרבה, זאת אומרת, בקדנציה הראשונה של נתניהו, אגב, הוא השקיע הרבה כסף ותשתיות, בדברים שבדרך כלל אומרים שהליכוד לא משקיע. זאת אומרת, ההבדלים בין הליכוד והעבודה, הבדלים מאוד מינוריים. רבין, שעכשיו כולם מפארים את ממשלתו, ואבא שלי היה חבר בה, הפריט יותר מכולם. לא יודע אם יותר מכולם, הוא התחיל הפרטה מאוד מסיבית, מצד שני, הוא השקיע הרבה בתשתיות. זאת אומרת, אני גם לא בא באיזה קטע שאני, יש לי פתרון משטרי לכל המצב הזה. אני חושב שיש דברים בקפיטליזם שהם חיוביים, שהם הוכיחו את עצמם, מכל מיני בחינות. אבל אני חושב שביסודו של דבר, אם את מדברת על הדברים הפשוטים, על שוויון, בוא נגיד, על מדינה שבה יש יותר שוויון בין האזרחים, על בה שיש הזדמנויות לכל ילד, על מדינה שבה אנשים לא מרגישים חנוקים כלכלית, ושכל מזכורת היא חשובה, ושהם גם עובדים קשה מדי, ואין להם זמן לילדים שלהם. מה שאני רואה את זה כל חברי שלי מההייטק, יש לנו בעיה קשה.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם ניר ברעם.
מאז צל עולם, ברעם הספיק לפרסם עוד שני ספרים. הארץ שמעבר להרים, שמתעד את הרשמים שלו מהגדה המערבית, ויקיצה, שעוסק בחברות בין שני גברים, עוד מימי הילדות שלהם בבית הכרם. ולמי שלא מכיר, אביו של ניר ברעם הוא עוזי ברעם, שהיה שנים רבות חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה. צל עולם הוא ספר יוצא דופן, שמתעסק בחומרים שבדרך כלל מפרנסים את העיתונים הכלכליים. עסקאות גלובליות, חברות ייעוץ, התעשרות מפוקפקת, אי שוויון, יוקר מחיה, וגם המשבר הפיננסי של 2008. אנחנו נפגשים 10 שנים אחרי המשבר הזה, רגע לפני שטראמפ מציין שנתיים לנשיאות, כשבישראל שוב מתעסקים בעליות מחירים ועוד מעט יש בחירות, וכל אותם נושאים שווים וצפים, ואולי הם כל הזמן נשארו ברקע. לפתיחה ביקשנו מניר להגיד משהו על צל עולם למי שלא קרא.
זה רומן שזה תמיד זה מתחיל ממקום מאוד אישי, זה לא מתחיל מאיזה רעיון גדול, זה התחיל מהמקום של גבריאל מנצור, שיושב בבית ומחפש בגוגל את השם של אמא שלו המתה, אבל הייתה לי תחושה, פתאום כלכלה התחילה לעניין אותי, בערך ב-2008, 2006, התחלתי לקרוא את האקונומיסט כל הזמן, חברה הכי טובה שלי, לא יודע אם אני יכול להגיד את זה פה, זה אלונה ברון, שהיא מהמתחרים שלכם, והתחלתי להתעניין בזה ולקרוא על זה. עכשיו תשמע, אני גדלתי אצל דודים מרקסיסטים, חיים מנחם, שאני הייתי מרקסיסט, כאילו, לא הייתי מרקסיסט, אבל כאילו, זה מה שקראתי כל הזמן. ואז התחלתי לקרוא דברים אחרים, ולראות שהמציאות הרבה יותר מורכבת, והרבה יותר מעניינת, והרבה יותר מגוונת. ואז פשוט התחלתי לכתוב את זה, וזה בעיקר נבע מהתחושה של הזיוף הזאת, שלא יכולתי יותר לשאת, שכל האנשים סביבי, כאילו, הם כל הזמן באיזה מצב נפשי של מחאה, ומצב נפשי, ומצב מקצועי של שירות כל הדברים שהם מוכרים נגדם, וזה כבר נהיה מגוחך, ואני, בטלוויזיה זה היה הכי חמור, זאת אומרת, מלא החברים שלי שעובדים באח הגדול, ועושים את כל הזבל הזה, אחרי זה כותבים בטוויטר או בפייסבוק, אומרים את זה, אתם מדברים על הטלוויזיה כאסון, אגב, אני לא בטוח שזה נכון, זה התחיל מזה, התחושה שהיה קשה לי כבר לשאת את המציאות הזאת, וככה התחלתי לכתוב את זה, וזה מספר סיפור על... יש בו כמה עלילות, יש את גבריאל מנצור, שהוא איש עסקים ישראלי, שרוצה להצליח, שהוא מזרחי, חצי מזרחי, אבל מהפריפריה שלה, של ירושלים. יש שם את החברת MSV, שזה הדבר שהכי כיף לי לכתוב, שזאת חברת ייעוץ אמריקאית, שעושה קמפיינים בכל רחבי העולם, ויש את השביטה, שזה הקטע שאני אישית הייתי הכי מחובר אליו, גם מבחינה רגשית. של חבורה של צעירים שהם לא מתוך המקום הזה, זה בדיוק העניין, אין להם מה להפסיד. הם אף פעם לא עובדו במקומות האלה, הם לא קוראים עיתונים ולא רואים טלוויזיה וזה לא מעניין אותם בכלל, והם רוצים לעשות שביטה עולמית, אין להם איזה רעיון מזהיר על איך הכלכלה תראה אחרי זו המדינה, הם רוצים להרוס הכל כרגע. ודרכם יכולתי להביע חלק מהתסכול והמחשבות שלי על עצם העובדה שאין שום מחאה אפקטיבית על שום דבר המערב בעשורים האחרונים. והכל נגמר בהרס, אבל בלי פתרון.
אז אולי נתחיל בקטע הישראלי, כי דיברת על זה שאתה... ב-2008 ככה, אבל בספר אתה חוזר לכזה סוף שנות ה-80, בתור אולי רגע שאנשים שכחו, שאולי הוביל לרגע הנוכחי, ויש שם איזה שתי דמויות משנה כאלה, וולפסון והורוויץ, שני עסקנים שמתעשרים, ואז הם מתגרשים, מתחתנים עם נשים צעירות, מתחילים ללבוש חולצות כפתורים צבעוניות ומתגנדרים, והיה נשמע שאתה מכיר אנשים כאלה.
כן, לגמרי, תראה, אנשי מפלגת העבודה, נגיד בשכונה שלי בית הכרם, פקידים, אנשי ממשלה, אנשים הם, נגיד שעבדו רוב השנים בממשלה על כל סניפיה. בשנות ה-80 או לקראת סופם, או בטח בתחילת עידן השלום, התחילו לראות הזדמנות הכלכליות שיש בכל הדבר הזה. ובטח הזדמנות גדולות, אתה יודע, חברות נכנסו לכאן, גם מדינות בעולם התחילו לסחור עם ישראל יותר, והם כאילו ניצלו את ההזדמנות הזאת. עכשיו, זה לא שהם לא האמינו בפרויקט השלום. הם כן האמינו בו, אבל הם גם האמינו שזכותם, כמי שהביאו אותו ודיברו עליו הרבה שנים, להתאשר בגללו. זה הזדמנויות שקשה מאוד לוותר עליהם. והקטע המעניין עם האנשים האלה, זה שבמובן הנפשי, האישי, אין שום קשר בין העובדה שהם התאשרו, לבין זה שהם עדיין בראש שלהם, קיבוצניקים, סוציאליסטים, על הבדלת גורדונים כאלה. ווולפסון שכחתי את השם של השני. וולפסון והורוויץ, הם לא דמויות רעות, הם דמויות שמשנת ה-80 מדברות על פתרון, נאבקות על פתרון. אני חושב שוולפסון אפילו התפטר עם משרד החוץ כמחאה מלחמת לבנון הראשונה. זאת אומרת, אנשים שכן מאמינים, אבל אתה יודע, אנשים מורכבים, בנם מורכב הרבה דברים, מהרבה תכונות, מהרבה וריאנטים, הוא חי בהרבה מישורים. במישור אחד אתה יכול לרצות להתאשר מהדבר הזה, מישור שני, עניין השלום היה מאוד חשוב להם באמת. אבל אני ראיתי הרבה אנשים כאלה, ובעיקר מה שלא אהבתי זה את חוסר היכולת להכיר במציאות, להכיר במציאות שלך, להכיר במעמד שלך, זאת אומרת, להכיר בפריבילגיות שלך, שלך היה נגישות לדבר הזה, ולרוב האנשים לא הייתה.
זה מה שרציתי לשאול, אם זה גם איזושהי ביקורת על הגוורדיה הזאת, על החבורה הזאת שלמדה באוניברסיטה העברית, ועברה לתפקידים בכירים, ואז ראתה הזדמנויות וניצלה אותם, ושכחה את הערכים הגדולים, והלכה למען הכסף ולעשות לביתה?
שוב, אני חושב שאחרי שפרויקט השלום התרסק, 2001, כל האנשים האלה איבדו כבר כל קשר לערכים שלהם. זה כבר נגמר. ואז הם פשוט התעשרו, והם גם היו מיואשים פוליטית, אבל בזמן שפרויקט השלום התנהל, הם לא שכחו שום דבר. זה הדברים שהם דיברו עליהם גם 10 שנים קודם. הם רצו באמת להגיע לשלום. רבין הייתה אבקה היסטורית, מרגשת בשבילם, והתגשמו את החלומות שלהם. אבל גם היו פה הזדמנויות. עכשיו, לא כולם היו כאלה. ואני גם לא מבקר אותם באמת על זה. זאת אומרת, אני כסופר, שאוהב את בלזק, אני לא בן אדם שלא מבין את הדברים האלה. אני רק אומר שהיה משהו שאנחנו לא הבנו בפרויקט השלום, שניכר הרבה אנשים בחוץ מפרויקט השלום, שהם ראו אליטה קטנה משני הצדדים, שמתעשרת, שמרוויחה, שעושה עסקים עם עצמה, ושחלק גדול מהאנשים אמרו, רגע, זה לא קשור אלינו. בנוסף, זה היה פרויקט מאוד מערבי. והרבה אנשים שהם ישראלים, הרגישו שזה מהם על הזהות היהודית שלהם. עכשיו, אני פעם הייתי מאוד ביקורתי כלפי זה, ועכשיו אני יותר מבין את זה. בעיקר אחרי המסע בגדה המערבית ובהתנחלות, אני מבין את זה. הם ראו את זה כאיום אמיתי על הזהות היהודית שלהם. על זה שמבין לכאן את המערב, את הגלובליזציה, את התאגידים, שנתניהו הרי הביא אחרי זה הרבה יותר. אבל זה מה שהם ראו אז.
יש איזה אלמנט נוסף, שאתה יודע, עושים פה כנס בספר, עושים איזה כנס על כלכלת השלום במאה ה-21.
זה כבר היה קטע פרודי יותר.
זהו, ובצד סוגרים עסקאות נשק.
כן. אתה יודע, החברה האמריקאית הזאת, אני כאילו, דיברתי עם הרבה אנשים שעבדו בזה. עכשיו אותי זה אקסים, אני מתתי לעבוד בזה. זאת אומרת, מה יותר מעניין מזה, מה שריסוע ברחבי העולם ועשות קמפיינינג. אני חושב שאתה יכול די טוב בזה. וזאת אומרת, זה מאוד עניין אותי איך זה עובד, איך נגיד, אתה יודע, אני נגיד, כשאני עושה משהו, מאוד קשה להיפרד ממנו, לעזוב אותו, שהם צריכים לעבור ממקום למקום, לשכוח את המקום הקודם, ואז כאילו סיפרו לי סיפורים, שהיו סיפורים מדהימים, סיפר לי אחד מהם שהם היו באפריקה, והם היו צריכים לעשות סקרים, סטנלי גרינברג, השיטות שלו, אבל איפה תעשה סקרים באפריקה? זה מולכים לאיזה כפר, נותנים לה איזה $200, ושואלים שאלות את כולם, וזה היה הסקרים שלהם. זאת אומרת, אני באתי מחוויה שלי כסמות לדבר הזה, זה באמת מאוד עניין אותי, אבל ככל שחשבתי יותר על זה, וראיתי יותר את זה, וגם הכרתי חברות כאלה, הבנתי מה הבעיה שלהם. עכשיו, אני חושב שהחברות האמריקאיות כבר לא מצליחות באמת, כי הבינו שאתה לא יכול דרך סרגל אמריקאי לעשות בחירות למקומות מאוד ספציפיים, שלא מבין את הסנטימנט הלאומי, ההיסטורי, התרבותי, ולכן הרבה גורמים ירדו מהם כבר. זאת אומרת, פעם הייתה להם, ב-90s, היה להם איזה עלייה דרך קלינטון גם וכל המפלגה הדמוקרטית, ועכשיו זה קצת קרס, בטח בעידן הזה, שבו הלאומיות חוזרת וכבר חזרה, ואף אחד לא רוצה, עכשיו, הדבר הכי מעניין זה שהם תמיד אמרו לי, אף אחד לא רוצה את הפרצוף שלנו בשום מקום. לא בבולגריה ולא באוסטריה, לא רוצים לראות את האמריקאים.
הם יושבים במלון.
הם צריכים לשבת במלון ולסתום את הפה. וזה גם עוד עניין אותי.
מישהו אמר לך פעם, בוא תעבוד איתנו, היה רגע שכמעט עלית על מטוס לאיזה קמפיין בבולגריה?
הייתי עושה את זה מחר. הייתי עושה את זה כי זה, תראה, אני אוהב קמפיינים פוליטיים, אני מגיל אפס מתעסק, חווה את זה. גם ניהלתי את הפריימריז שאבא שלי, וזה סקופ, 99. ושם היה משטר טרוצקיסקי כזה, אתה יודע, כאילו, זה היה בקטע שכולם עובדים כל הזמן, ואני חושב שניהלתי אותו די טוב, הוא היה מקום חמישי, וגם ברק עבד נגדו, לא משנה, אבל זה כאילו, זה כן מעניין אותי, ואז במקום לי להסתובב במזכרת בתיה או בחיפה, או שואלתי אם אני רוצה לנסוע לקולומביה לעשות שם קמפיין, והייתי בקולומביה וכל המקומות האלה עם הספרים, כן מחר.
איך עושים תחקיר לספר על המערכת הכלכלית העולמית? ברם מספר שהוא קרא לא מעט ספרים, וגם את האקונומיסט וכלכליסט, וגם המציא דברים. הוא גם מזכיר שהכיר את הנושא מהבית. אבא שלו היה מזכ"ל מפלגת העבודה בזמן התוכנית לעיצוב המשק, בשנות ה-80.
אתה עושה תחקיר על משהו והוא מאוד מעניין אותך, כמו שתומס מן היה סיפור עליו, שנגיד הוא היה ספר, כותב ספר על צעד חרקים. הוא היה נורא מתעניין בחרקים, ומדבר עם כל האנשים בתחום. ואז היה נגמר הספר, והוא היה רואה את הצעת חרקים, והוא לא היה מכיר אותו יותר. זאת אומרת, אני אחרי שגמרתי את הספר, העניין שלי בכל זה מאוד ירד, עד שבא דונלד טראמפ. כי דונלד טראמפ בעצם מוכיח שהתזה הגדולה של הספר הייתה נכונה, רק טעיתי מאיפה זה יבוא.
דונלד טראמפ.
לא, טעיתי מאיפה זה יבוא. חשבתי ואני עדיין חושב שזה צריך לבוא מהשמאל, אבל אז הם בחרו את הילרי, ואמרתי כאילו, אתם מפגרים, אתם בוחרים את הבן אדם שהיא פרסונפיקציה של כל הדבר הזה. זה השיטה שהקלינטונים המציאו, זה בדיוק הם. ואז שהתחלתי לשמוע את הנאומים של טראמפ, אמרתי לכל החברים שלי, הוא אומר את כל מה שברני אומר, פלוס הקטע הלאומני, אתם פשוט לא מקשיבים לו, אומרים שהוא גזען כל הזמן, אבל הוא אומר את כל מה שברני אומר, נגד נפטה, נגד גורמי החוץ, שבעצם הרסו את היכולת שהעובד האמריקאי התפרנס, הוא אומר את כל הדברים האלה, וכל מה שהוא אומר הוא צודק. פשוט יש את הקטע הלאומי של החומה, ותורידו את זה, שהוא הולך לפנסילבניה, ומדבר על הדברים האלה, מה הילרי תגיד שם? מה שלה להגיד שם? איזה מסר יש לה? וכשברני לא נבחר, אני הבנתי שזה גמור. אני רווחתי כסף מהבחירות באמריקה על ההתערבויות על טראמפ. רווחתי $2,000. כי אני פשוט הקשבתי לו. והבנתי שהוא תפס עם בנון את כל מה שצריך להבין. הפתרונות שלו למחיר, והוא תפס בדיוק את המצב. בזמן שהיא, כאילו, התעסקה עם כמה שחורים תומכים בה וכמה היספנים, על קואליציה שהיא לא רלוונטית לחיים של האדם הפשוט באמריקה יותר.
יש בספר את ה... אלה שאמרת שאתה הכי אוהב אותם בספר, אנשי המחאה, או קבוצה של אנרכיסטים קצת, שהם באמת באים מאיזה רקע עני יותר, ויש להם אינסטינקט מאוד אלים. כאילו הם לא באו לעשות פה קמפיין, הם באו לשרוף גלריות ולהציט מבנים, ולחטוף אנשים ולעשות איתם סרטוני תעמולה כאלה. הם שונאים את הגלובליזציה ורוצים לפוצץ את השיטה, ובעצם...
הם שונאים את השמאל והימין באותה צורה.
הם פשוט שונאים.
וזה משהו שטראמפ התחבר אליו. כלומר, בסופו של דבר, בספר זה הולך לאיזה מקום לא ברור, אבל אני לא יודע, הזעם הזה, אנחנו יכולים לראות אותו, מגיע לכל מיני מקומות בפוליטיקה, גם באירופה, גם בארצות הברית.
מה זה הזעם הזה? אתה מדבר על הזעם מלמעלה. אני מדבר איתך על הזעם של אנשים רגילים ואנשים מעניים. הם לא רק סונים, הם כאילו באו למקום ש... ואני גם פגשתי אנשים כאלה בתחקיר, נגיד, נסעתי לסקווטים כאילו בלונדון ודיברתי איתם. זה כאילו מה שמעניין אצלהם, זה שהם לא מאמינים בשום מוסד של המדינה, בטח לא בתקשורת, בטלוויזיה, אגב הם צודקים, אסור להאמין למילה של התקשורת כמובן. וכאילו המחשבה שלהם היא לא מחשבה פוליטית שאנחנו מכירים, זה לא בוא נשפיע, בוא נתמוך בסתיו שפיר, בוא כל השטויות האלה, זה כאילו בוא נעשה משהו רדיקלי באמת, כי זה האינסטינקט שלהם, זה מה שהם מכירים, זה מה שהם מבינים. ואני חושב שהמחשבה שג'וליאן למשל כן מבין מאוד פוליטיקה וכלכלה, וקרא את וולטר בן ימין, עשה תזה על וולטר בן ימין, והוא מבין מה צריך לעשות פה, הוא מבין איפה כל המחאות נכשלו, ושבלי אלימות, לפי ג'וליאן, או איום באלימות, או נכונות להקריב, או יכולת לעשות בלגן, לא תשיג שום דבר. זאת אומרת, זה ברור, אף אחד לא יבוא וייתן לך שום משהו, נגיד, תסתכל על המחאה החברתית בישראל, הם השיגו כמה דברים, ואז זה נעלם, נכון? בגדול, בגדול. אז האינסטינקט שלהם נכון. עכשיו, אני לא אומר שבספר אני כאילו תומך באלימות וכל השטויות שכל מיני סיכולים, זה אני אומר, הדרך שלהם, ההבחון המצב היה נכון, והפתרון היה במובן מסוים נכון. טראמפ לא חושב שהוא הביא אלימות, הוא הביא שיח יותר אלים, כי מישהו היה צריך להגיד לאליטה הליברלית, הגלובליסטית, שחושבת שיכולה לנהל את העולם דרך הקשרים האלה, אנחנו נעצור אתכם בכוח. והוא אמר את זה, אנחנו נעצור את זה, אנחנו נכסח אתכם כאילו. עכשיו אני לא יודע, אתה יודע, אפשר להסתכל על המדיניות שלו, הקיצוץ במיסים לעשירים וכולי, אבל חלק מהדברים שהוא אמר הוא כן עשה. או ניסה לעשות. עכשיו, זה יכול להיות שזה יביא להרס גדול, כל ההגבלים האלה, וכל המהלך מול סין, אני לא יודע. אבל הוא עשה את מה שהוא הבטיח, בניגוד לאובמה, שחוץ מהחוק ביותר המחתי לא עשה כלום. וגם, כאילו, הציל את הכלכלה. בוא נגיד את האמת. היציאה של ארצות הברית מהמשבר הכלכלי הייתה יחסית איטית, עם צמיחה מאוד נמוכה. אני לא אומר שהוא לא עשה דברים חשובים, אבל זה לא היה מה שצריך לעשות. שלאובמה לא היה את הביטחון של טראמפ, או את האומץ של טראמפ, או את היכולת הפוליטית של טראמפ, להגיד, אני עכשיו אעשה את זה. עכשיו, אני הסתכלתי על טראמפ בחרדה, בגלל שלא ראיתי רק גזען. ראיתי בן אדם שהבין, וזה לא כי אמרו לו את זה, אני ראיתי רעיונות שלו מפני 25 שנה. זה מה שהוא אומר 25 שנה. הוא אומר הסינים, והרוסים, לא זו, מנצלים את העובד האמריקאי, מחסלים את העובד האמריקאי, וזאת בעיה אמיתית, וצריך להתחיל להחזיר את העובד האמריקאי למקום כמו שעות ה-50. עכשיו יש לו פנטזיה על ה-50, שאנשים עבדו בעבודה וחזרו הביתה ויכול לפרנס, שהיא בטח כבר לא קיימת, אבל באמריקה זה עדיין חזק מאוד.
אם נחזור רגע למפגינים, יש להם איזשהו לאט ואיזושהי נכונות ללכת למען המטרה ומה שהם מאמינים בו שלא קיים היום. כלומר, גם האמריקאי שכועס על העובד הסיני, הוא לא יצא למחות, וגם הישראלי שיש לו דברים בבטן, הוא לא יצא למחות, הוא מקסימום משחיז איזה משהו בטוויטר. איפה אפשר למצוא את הדלק הזה שיוציא אנשים באמת להילחם על מה שהם מאמינים? וסטים צהובים כאלה לעשר דקות.
וסטים צהובים, אני גם לא רואה את זה, כי זה מחאה חשובה.
דקות, כן,
עשר דקות. תראי, התזה בספר הייתה שאלה את יכול לבוא ממי שאין לו מה להפסיד. מי שמוכן להשתמש באלימות ולעשות בלגן, ויתחיל גם לטפל בשמאל, כי השמאל השמאל מהסוג הזה, השמאל הגלובליסטי, כאילו, הרס הסיכוי לבנות אלטרנטיבה, הם הרסו את כל הדבר הזה, כל השימון פרסים האלה והאנשים האלה, וזה, התזה הייתה שזה יבוא מי שאין לו מה להפסיד, ומבין באינסטינקט, הוא לא צריך להבין את הכל, מבין באינסטינקט, דברים פשוטים, זה לא הוגן, כשהמשבר בא, אנחנו שומעים את המחיר, אנחנו עכשיו נעשה בלגן, עכשיו, האמת היא שבמנגונים הקיימים עכשיו, אני לא יכול לראות את זה. וזה היה עצוב לי, כי זאת אומרת, כי הם כן השתדלו, הם עשו מאמץ הירואי מבחינתם, וגם הצליחו לסחוף אנשים ברחבי העולם, וזה דבר שכן אפשר לעשות היום. והרעיון שלהם היה מאוד פשוט, השביתה העולמית של מיליארד אנשים, שהוא רעיון פשוט וקליט. הם לא הצליחו באמת בגדול, כי בעיניי באמת זה חסר סיכוי.
וחוץ מזה, ברעם מזכיר שבסופו של דבר, הכלכלה העולמית לא גלשה למשבר בממדים של השפל הגדול. הפעם, הקפיטליזם התאושש די מהר.
מי שנכנס לבורסה ב-2009-10, אני נכנסתי ב-2011, הצליח.
מוכר מדי.
לא נכון.
מי שבא לאסוף מהרצפה ב-2008-2009.
מי שקנה את האלה של המכוניות ב-2008, אז הוא גאון, אבל אני, בסדר. אני מצטער שלא קניתי, אבל ראינו יכולת התאוששות והתאמה, וגם אמירת הדברים הנכונים מדהימה. כישרון שאין לה מצד שנגד. אם נסתכלת נגיד על המהפכה הקומוניסטית, עכשיו אני ראיתי את הסדרת רוצקי בנטפליקס, מאוד מומלץ. מה ההבנה שם, האמיתית? זה רק בכוח, זה יתפוס את השלטון, ואחרי זה נראה. שטרוצקי רצה לבנות את הצבא האדום, ואני לא אומר את זה כהמלצה. צבא הצאר מתפרק, הוא צריך לתפוס את הצבא, לתפוס את הצבא מחדש. מה הוא אומר? פלוגה שנסוגה, כל 50 קבל יריעה בראש. עכשיו, במובן מסוים, לא שאני מודד את זה, אני אומר, אני נגד זה, אני אומר, במובן מסוים, הפרקטיקה הזאת כן השפיעה על ג'וליאן וכולי, שאמרו זה בכוח. לא ייתנו לך שום דבר, ולא אכפת להם שאתה הפוך מכוניות ברחוב. זה בכוח, זה בלגן, זה בכאוס. כי כאוס מפחיד את השיטה. הדבר היחיד שמפחיד את השיטה באמת, אם יש לה שיטה בכלל, לא אוהב את המילה הזאת, זה כאוס.
ואתה קודם תומס מן, אז נביא ציטוט נגד.
נשווה ונעלה.
נשווה ונעלה. יש את דויד סיימון, יוצר של סדרת הטלוויזיה הסמויה.
סדרה הכי טובה היא פעם, וזה בנה לי להגיד.
אז הוא סיפר פעם, הוא היה כתב בעיתון, בבולטימור סן, וכאילו איך הוא כותב, יש לו כל מיני חשיפות וכלום לא קורה. אז הוא אמר, אוקיי, אם אני רוצה להגיע לציבור, אני צריך לקחת את זה ולהפוך את זה לסיפור.
הוא עשה זה עונה בסמויה לעיתון.
כן. לא, אבל גם לא רק על העיתון, כל הסוחרי סמים, הוא היה כתב פלילים, והוא כיסה שם את כל איך שבולטימור מתפרקת, והוא אמר, לא הצלחתי כעיתונאי, אני צריך לספר את הסיפור הזה באופן אחר, וזה הוליד את הסמויה על הסוחרי סמים והמצוקה שמולידה אותם.
אני יכול לדבר על סמויה שעות, אתה רוצה את זה עכשיו?
לא, במובן מסוים אבל, אתה יודע, בתור עיתונאים כלכליים, גם אתה עושה משהו כזה, לוקח חומרים שאולי אנשים כן קוראים או לא קוראים, ומנסה להביא אותם בדרך אחרת. ואני לא יודע, פעם אני חשבתי שדויד סיימון עשה דבר גאוני, והנה הוא הצליח להביא, ואנשים רואים את הסמויה, אומרים שזו סדרה הכי טובה אי פעם, עכשיו אני קצת לא בטוח אם כאילו, אוקיי.
חבוב, זאת רק סדרה.
זהו.
בסדר, זאת סדרה מדהימה. היתרון שלה זה שהיא כמו רומן של המאה ה-19, שמתאר חברה שלמה על כל המעמדות שלה. תסתכל על אנשים שמתוארים בסמויה, זה אנשים מכל המעמדות. מהכי עניים, הכי סוחרי סמים עד ראש העיר וכל העשירים. זה פרויקט מדהים, זה פרויקט גאוני. זו סדרה שתישאר פה על הנצח ואף פעם לא עשו דבר ברמה הזאת. אז זאת רק סדרה. וגם צי עולם הוא רק ספר. ואני יודע שאתה יודע, אני הסתובבתי איתו בעולם. אני ראיתי איך הוא משפיע על אנשים צעירים, ולא רק צעירים, שהוא כאילו, הם מרגישים שאחרי שהם קראו את זה, צריך לעשות משהו, או אי אפשר יותר ככה, או כאילו זה מגרה אצלהם תחושה של אשמה על עצמם, על מה שהם עושים, על זה שהם כמו אנשים בספר. אבל זה עובר. התודעה האנושית היא אלסטית, היא יודעת, אתה יודע, לייצר מהסתירות האלה מצג שתוכל לחיות איתו. וכל האנשים האלה שקרו בצור עולם על עצמם, שהם באמת כאלה, בסופו של דבר מתו דרך להסתדר עם זה, כי באמת אין להם ברירה. אתה יודע, היתרון של צור עולם הוא שהוא לא היה ביקורתי באופן אידיוטי כלפי האנשים האלה. והוא לא אמר, וואו, אתם בוגדים. לא, הוא אמר, יש איזה מנגנון כלכלי מסוים, הוא שולט פה, וכולם צריכים להתיישר, כי מי שלא יתיישר בכלל, ויצא נגדו לחלוטין, ויצא החוצה מתוך הדבר הזה, ואין לו כסף ובתים וירושות מהבית, הוא במצב קשה.
זה במובן מסוים, אם להתחבר למה שאתה אומר, אחרי המשבר באמת היה איזה אלמנט של, של הרמת מסך כזאת. כי גם בגלל שהיה משבר כלכלי, אבל גם כי פתאום אתה, יש כל ועדות חקירה וכתבי אישום, ונחשפים המנגנונים הפנימיים של איך וול סטריט
שעובדת. שאגב, הם מדהימים, שאתה מבין איך זה עובד, בתמחורים שלהם, נגיד אחד מול השני, אתה אומר, זה לא, אתה אומר, הבורסה זה הכל הגיוני, זה מספרים, פתאום אתה רואה איך זה עובד, אתה קורא את מכונת הכסף של מייקל לואיס, לא, סליחה, את The Big Short, אתה קורא את הספר, אתה אומר, זה כאילו, מה זה, זה כאילו, הם סוחרים במחיר האופציות, וזה סתם שיחת טלפון בין שני אנשים, הוא אומר 200, הוא אומר 180, אותי זה ידהים נגיד.
זהו, ויש את הרגע הזה של תדמה, יש את הרגע של הרמת המסך, ואז, כעבור כמה זמן, ממשיכים. זה האלסטיות הזאת שאתה מדבר.
אבל זה גם לא, זה גם צריך לתת קרדיט ל, ל, לא יודע, שוב, לא מתנת לשיטה, למנגעונים האלה. זה לא 1929. הייתה יציאה די מהירה מהמשבר, גם בגלל שמדינות התחילו להשקיע כסף ומיד בכלכלה. זאת אומרת, אגב, אם שמת לב, אף אחד שם לא אמר, לא נתערב, בוא ניתן להם, עזוב, גם בוש לא אמר את זה באמת. אז הייתה התערבות מאוד מהירה, די אפקטיבית, של כל הממשלות הרלוונטיות בעניין הזה, וב-2010, 2011 כבר היה שיפור די גדול, ב-2015, 2016, 2017 כבר היה בום מאוד גדול, והבורסות כבר הגיעו, נאסד"ק היה לפני חודש ב-7,800, הדאו היה ב-26-27 כבר.
אתם מספרים.
כן, אז כאילו, בסדר, עכשיו זה קרס קצת, אבל אז אני אומר, צריך לתת, להגיד את האמת, זה גם המנגלון הקפיטליסטי, בניגוד למה שאנחנו חשבנו ב-2008, הוא קיווינו, הוכיח את עצמו במשבר הזה, הרבה יותר מאשר משברים במשבר של 29. שאז היה רוזוולט צריך לבוא ולהפוך את הכל. לא היה צריך באמת. עדיין, בשורה התחתונה, שום דבר לא השתנה, וכל מה שאמרנו ברמה אידיאולוגית, נכון ונשאר, וכל מה שפיקטי אומר ברמת אי שוויון, אני לא רוצה לבקר, נכון, הכל נכון, אבל צריך להכיר ביתרונות של המנגנונים האלה, הם עבדו די טוב בשביל עצמם.
אולי יש פה איזשהו מנגנון של התרגלות, ברמה עקרונית יותר, שבלעדה נחשף למשהו שהופך אותו, והוא אומר, לא יכול להיות שככה העולם מתנהל, ואז הוא אומר, אוקיי, אז ככה העולם מתנהל, לא יכול להיות שנשיא אונס, אוקיי, נשיא אונס יושב בכלא, לא יכול להיות שראש ממשלה נחשד בשחיתות, אוקיי, יש כתב אישום, נמשיך הלאה. אתה מתרגל באיזשהו מקום, ואז אולי המחאה...
כן, אבל דוגמאות שנתתם, דוגמאות נורא לדעתי קטנות בקטע הזה, זה ראש ממשלה נחשד פלילים, אותי זה לא כזה מעניין כל סיפור הזה, בואי נדבר על הדבר הגדול, שאישו אותך או אתכם, אוקיי, אנחנו מתנגדים לשיטה, מה ההצעה הפוזיטיבית שלנו? מה אנחנו רוצים לעשות? יש לנו תשובה על זה?
קשה מאוד.
יש לך תשובה על זה? מה תגיד למודל הסקנדינבי? גם אתה יודע שהמודל הסקנדינבי עכשיו עובר שינויים די מהותיים לכיוון השני. אז מה ההצעה שלנו לשיטה שפועלת כבר, שהוא לא תבין לשיטה כי היא קונספירטיבית, איך נקרא זה?
מערכת.
מערכת כלכלית שעובדת כבר כמעט מאות שנים עם שינויים כאלה ואחרים, אבל נגיד המאה ה-20 הייתה ההצעה שלה. מה ההצעה הפוזיטיבית? מה שגוטפיין כותב, סוציאל דמוקרטיה? מישהו מבין בכלל מה זה היום? הממשלה של ביבי ב-2008 הייתה קצת סוציאל דמוקרטית. זאת אומרת, מישהו מבין מה זה אומר? יש מודל כלכלי שעובד שאנחנו רוצים להציג אותו? שבאמריקה, תמיד אני רואה את שאומרים דנמרק, אז האמריקאים מתים מצחוק, אמרו כולם רוצים להתאבד שם. ראיתי רעיון של הניטי בפוקס ניוז שהיה מאוד מצחיק, שאמרו לו, מישהו בא ואמר, השיטה הדנית והסקנדינבית, אז אמר, כולם רוצים לברוח לאמריקה. זאת אומרת, זה לא... זה גם צריך התאמה בין כל שיטה לכל מדינה. אז מה ההצעה הפוזיטיבית הנגדית? אני לא רואה אותה, וזה הטענה של הספר. זה כבר השמש. זה כבר השמש הקפיטליזם מהסוג הזה. אז יהיו, אתה יכול לא להסתכל על השמש, אבל בגדול זאת השמש, אתה לא יכול להציב עולם מול זה. פעם היה רעיון להציב עולם חלופי מול זה, עם מוסכמות ואידיאולוגיה ורעיונות והכל. זה היה תחילת המאה ה-20. אבל זה נגמר.
כך שאם בפוליטיקה הישראלית ככה אי אפשר לזהות ממרץ וימינה, איך הכל אותו דבר, אולי קצת...
אתה אפילו לא שואל את זה ברצינות, נכון?
לא, אני אומר, יש אנשים שבאים בטענות, אומרים איפה האלטרנטיבה, אתה אומר איזה אלטרנטיבה.
לא, תראה, אם אתה שואל אותי, נגיד שלי יחימוביץ' היא אלטרנטיבה כלכלית חברתית, במובן מסוים כן. היא כן הציבה רעיונות מעניינים, שביבי אגב ביצע את חלקם, נגיד, לפחות בהשקעה בתשתיות, בקדנציה הראשונה שלו. אבל את השואותי, אני שומע את גוטווי, נגיד, מדבר כל הזמן. אני לא מבין מה הוא אומר. אני לא מבין איך זה מתחבר לכלכלה העולמית. אני לא מבין איך זה מתחבר, זה כבר... מה, זאת אומרת, ישראל היום מחוברת לעולם, אגב, זה אחד ההישגים של ביבי, שאם ממשלת ימין הכי צרה שיש בעולם, שתהיה בידוד בינלאומי, נוסע לאפריקה, מקבל שם כמו מלך, כן? אז זאת אומרת, מה הטענה של גוטוויין? מה הטענה של הלאומנים היום? אי אפשר לנתק את הקשרים האלה. גם לא צריך לנתק את הקשרים של הגלובליזציה, כי הם גם עוזרים להרבה אנשים. אז אני לא מבין מה מרץ מציעה. אתה שמעת מישהו ממרץ נותן ניתוח כלכלי רציני עמוק לאיך לשנות את החברה הישראלית? היחיד שמסוגל לעשות את זה מבחינה של כישרון פוליטי זה אהוד ברק. אבל גם הוא לא בדיוק שם מבחינה פוליטית כלכלית.
הוא היועץ של בנק השקעות יוליוס בר בישראל.
נכון, נו, אתה רוצה. לא, אבל אני אומר גם, נגיד, מבחינת כישרון פוליטי.
כן.
אין פה כישרון פוליטי, אם נגיד היינו מישהו כמו פיקטי במפלגה, באיזה מפלגה, יכול להיות שאפשר להציב אלטרנטיבה, מה, אני שאני שומע את גבי, על הגז, בסדר, הבנתי, אני בעד אגב להלאים את הגז מחר, אבל בגדול, לא הבנתי מה רוצה.
יש איזו טענה שבישראל לא כל כך גם מתעסקים בנושאים האלה, כי יש את הסכסוך, כלומר יש גבול לתשומת הלב של הציבור, ואו שמתעסקים בנושאים החברתיים לכאורה, או שמתעסקים בסכסוך. אתה בעצמך אחרי צל עולם, מפרסם את הארץ מעבר להרים, שזה ספר על הסכסוך, בספר האחרון שלך יקיצה הוא הרבה יותר אישי, אז גם אצלך איזה...
לא, תראה, אני לא מחויב פוליטית לרעיונות של... של צי עולם, זאת אומרת, אני
לא, כן... מבחינת הנושאים שמתעסקים.
כן, אני כאילו, אתה יודע, זה נושא, תראה, סופרים מחפשים מעבדות, לחקור בהם דברים שמעניינים אותם באמת, זה לא דברים פוליטיים, זה דברים יותר אישיים, תודעתיים, נפשיים, אצלי הקטע הפוליטי הוא כן משמעותי, כי זה כן חלק מהזהות שלי, והמחשבה שלי, והתודעה שלי, ולכן הזיוף הזה גם אצלי הפריע לי, ולכן חקרתי אותו. אבל הם לא מוכיח, אני לפחות לא מוכיח באמת לשום נושא. עכשיו, אם תשאל אותי גם עכשיו, מה יותר חשוב לנושא הכלכלי, או נושא הכיבוש, נושא הכיבוש חד משמעית. בעיקר אחרי שהייתי שם, וראיתי את זה, והייתי שם שנה וחצי, ודיברתי עם פלסטינים, והייתי במחנות פליטים.
הייתי שם בגדה.
כן, בגדה המערבית, הייתי במחנות פליטים, הייתי בתורי המחסומים בשלוש בבוקר, אני ראיתי את כל זה.
יותר מזה, ברם אומר שרעיון שצריך להתמקד בכלכלה לא רק מתעלם מהכיבוש ומהיעדר הזכויות של הפלסטינים בגדה המערבית, הוא גם מחמיץ את מה שמדבר לישראלים, דברים כמו הביטחון האישי שלהם או עתיד המדינה שלנו.
כל רעיון לבנות פה שמאל סוציאל דמוקרטי, שכאילו מתנהג כאילו מסקנדינביה, הוא רעיון שאנשים הזויים מתל אביב שבחיים לא פגשו אנשים בישראל, שהדאגות שלהם, ואני הבנתי את זה שהסתובבתי, הדאגות שלהם, בראש ובראשון הדאגה לילדים שלהם, לביטחון שלהם, שחוו את האינטיפאדה השנייה, שמכירים את הפיגועים במרץ, שכן מפחדים מזה שרוסיה על הגבול שלנו, זה לא פחדים מזויים. יש פה פחדים קיומיים לאנשים שצריך להכיר בהם ולכבד אותם. להגיד להם, זה שטויות, עבדו עליכם, בואו נדבר רק על פיקטי ועל הכלכלה, זה לא עובד.
אתה לא חושב אבל שהפחד היותר קיומי של אנשים זה מלקום בבוקר ושיהיה להם כסף לשלם לחוגים? אני חושבת שלאנשים להפך, יש עייפות כבר מהנושא הביטחוני, הם רוצים שיעזבו אותם, שיפטרו את זה, ויתנו לאנשים לחיות פה חיים נורמליים, שאתה קם בבוקר ואתה יודע שיש לך כסף לשלוח ילד לחוג, ויהיה לך כסף לשלוח אותו לאוניברסיטה ולעזור לו לקנות דירה אחר כך. אני חושבת שאנשים הם במקום הזה.
זה לא הוכיח את עצמו בשום בחירות שהיו, ובשום סקר שעשו על מה אנשים מצביעים, זה אף פעם לא הדבר הראשון. ואני חושב שאת כאילו מתעלמת מהעובדה שאין פה חיים נורמליים, ולא היו פה חיים נורמליים אף פעם, ולא היו פה חיים נורמליים אף
לא
פעם.
לא היו פה?
לא, לא כל זמן שהדבר המדמם הזה, לא כל זמן שאת תלכיתי פעם אחת לשכונות מעבר לחומה בירושלים של רס חמיס ורס שחדה, תריך עם חיים ומזרחים ישראלים חלקם, ואת תביני שאין פה שום דבר נורמלי. הנורמלי זה הספה. עכשיו, ברור שאנשים מודאגים מכל מה שאת אומרת, וגם אני מודאג מזה, וגם אנחנו משלמים לגן הרבה כסף, וכל המעמד הבינוני מודאג מזה. אבל לצד הדאגה הזאת, שהיא דאגה מאוד אותנטית ומאוד חשובה, ואני מעריך אנשים שבוחרים לפיה, יש פה דברים יותר גדולים. לא יעזור, אתה מופצץ מגיל אפס בנושא השואה, בפחד הקיומי, בפחד הקיומי לעתיד העם היהודי ולכל הסיפור הזה. אתה לא יכול להתנהג כי אתה בסקנדינביה, ואתה לא בסקנדינביה גם אובייקטיבית. אין מה לעשות. אז כאילו, אתם, אנשי הכלכלה, צריכים להבין שהניתוק הזה לא יעבוד על אף ישראלי. אולי על אליטה מסוימת בתל אביב, וכל מיני היפסטרים בתי קפה, על הישראלים הרגילים, בטח לא אלה שבדרום, או אלה שבצפון, או אלה שנגיד כמוני, זוכרים את האינטיפאדה השנייה שפחדנו לתת מהבית, זה לא יעבוד. לא תשכנעו אותנו שזה הכל שטויות. אם אתם רוצים בכלל.
כן. יש לך איזה אמביוולנטיות כזאת, אני מרגיש קצת כאילו בין... אני עושה לך פה
דיאגנוזה. בטוח, כן, אני אוהב את זה.
בין תרעומת על המערכת, כמו שתיארת אותה קודם, לבין כאילו העובדה שהיא עובדת ויעילה, בין כאילו השימוש שעושים מכניסים לאנשים את השואה, ובין זה שיש אכן פחד ביטחוני אמיתי, כלומר...
תראה, אני גם התבגרתי, והמסע הזה בגדה המערבית ובצל המתנחלים גם עוד שינה את הרבה דברים, כי גם הסתובבתי בכל שאר הארץ, וגם עכשיו אנחנו מצלמים סרט בכל שאר הארץ. ותשמע, אני מכיר אנשים בישראל מגיל אפס, אני הסתובבתי עם אבא שלי בכל המקומות האלה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי מהשמאלנים האלה שפגשו רק את עצמם. כן. גם גדלתי עם משפחה שאמא שלי כאילו מזרחית, מירושלים, חסידי גור היו אצלנו בבית מגיל אפס, ושסניקים. זאת אומרת, אני מכיר את החברה הישראלית במובן הזה. ואני רואה שכמו שאמרת, מאוד מסובך לי למצוא מהלך פוליטי כולל, שהוא יעבוד בכל רמה, אפילו ברמה התיאורטית. מסובך לי. כי שלום הפלסטינים, לפי הפרמטרים שהיו פעם, לא יהיה. זה לא יקרה כבר, זאת אומרת, לא היו שתי מדינות ברמה שחשבנו של הפרדה, אנחנו מחוברים אליהם, וכנראה תמיד נהיה מחוברים אליהם, אנחנו אולי הולכים לקראת מדינה אחת, שאגב זה ישנה את כל המצב הכלכלי, מאלף עטף, אתם יודעים את זה, נכון? וברמה הכלכלית זה נכון, זה עובד בהרבה מובנים. הם לא הרעים האולטימטיביים שאני הסתכלתי עליהם, שהייתי בן 19 ודוד שלי מרקסיסט אמר שכולם חוץ מחומסקים, גנבים ונוכלים ורמאים ורוצים לקרוא את המדינה לעשירים. זה מצב מורכב, אתה גם רואה גם הישגים ברורים. אתה יודע, ממשלת רבין לצד ההפרטה, הישגים ברורים בתשתיות, בהשקעה בציבור הערבי, בכל מיני דברים. וגם לביבי יש הישגים כלכליים שאפשר להתעלם מהם. ושכל התקשורת מתעלמת מהם, והציבור מרגיש אותם, לצד הכישלונות שלו, אז הציבור אומר, יש פה כאילו פער שאני לא מבין. מצד שני, יש כאן מחנק כלכלי ולחץ כלכלי אדיר על מעמד בינוני ובטח מעמד בינוני נמוך שלם, שכאילו באמת נאבק, גם אם רמת החיים שלו השתפרה, והוא אוכל למסעדות, זה לא נקודה, הוא נאבק, ויש לו פחד קיומי כל הזמן מהרגע שבו לא יהיה לי כסף. ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר מפחיד באמת, שרוב האנשים שאני מכיר, ויש אנשים שאני מכיר שהם לא כאלה, שמרוויחים 80,000 שקל לחודש וכאלה, אבל רוב האנשים שאני מכיר מהממד שלי, בכל הארץ, זו תחושה מצטברת, שלמשל החינוך של הילדים שלהם, המון דברים כאלה, המון דברים שאמורים בחינם, ואפשר לעשות בחינם, נגיד חוק הבריאות הממלכתי למשל, זה כן חוק שעובד, וזה הישג אדיר של ממשלת רבין, אגב בסוף זה הישג הכי גדול של ממשלת רבין, החוק הזה, אז הרבה דברים לא עובדים, וזה דבר שאני, במקום הזה, אני בעד שהמדינה תממן הכל. כל הדברים שאדם צריך, היא צריכה לממן. חינוך.
סקנדינביה.
מה?
סקנדינביה קצת.
כן, לא, אם את שואלתי, כן, אני מאמין במודל סקנדינבי בגדול. אני יודע שישראל לא מתאים. בגלל העובדה שהאופי הישראלי הוא לא כזה. הוא יותר קרוב לאופי אמריקאי בקטע של יזמות. זה לא מקום שעודף רגולציה יכול לעבוד.
Having said all that, מה התפקיד של סופר בעיניך? כלומר, בסוף ספר, כמו שכתבת, מעבר להנאה שלך אינטלקטואלית בלכתוב אותו, מה אתה חושב שהתפקיד שלו בחיים של הקוראים שלו?
לגרום אנשים לחשוב.
לא לתת להם תשובות.
לא לתת להם תשובות, ואין בספר תשובות בכוונה. לגרום להם לחשוב, לאתגר את ההנחות שלהם, אולי לגרום להסתכל על עצמם באור פחות מחמיא, לגרום לנסות לחשוב על הדברים, אם תשימו לב, בספר יש גם טיעונים די טובים בעד הקפיטליזם, וזה בכוונה. על ההישגים שלו. שאל תחשבו שאני באתי פה לספר לכם כמו סופרים אמריקאים, שהתאגידים רוצים לאכול את הדם של הילדים שלכם. נותן לכם תמונה די מאוזנת, למרות שרואים מה הסנטימנט שלי, בסדר? ולא ספר מהפכני במובן הזה. סטיינבק נגיד מייצג את השיטה האמריקאית הקלאסית, והוא אומר דברים חשובים. יש שיפורים קטנים שהם עובדים. התפקיד זה לגרום לך לחשוב, לאתגר אותך, לגרום לך להסתכל על המערכת, על השיטה, על המערכת הכלכלית, על עצמך, על מה אפשר לעשות, על מה אי אפשר לעשות, ופשוט לחשוב. להיות אדם יותר מודע, אני מאמין בזה באמונה שלמה, שתפקיד של עיתונות יותר מספרות, זה להפוך את האזרח לאזרח יותר מודע, ויותר יודע, ויותר מבין מה קורה באמת, ורוב העיתונות לא עושה את זה, וזה חבל. התפקיד של ספרות הוא אחר לגמרי, ובספר הזה רציתי שאנשים ירגישו גם את הכאב של חלק גדול מהדמויות, בטח של הצעירים בלונדון, ובעיקר חשבו.
טוב, ניר בעם, תודה רבה.
תודה מאוד.
תודה. עד כאן הכמוסה השבוע עם ניר ברעם. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על הקלטה והעריכה ולאמיר זיו, העורך האחראי.
קטעי הארכיון מהמחאה החברתית ששמענו בתחילת הפרק הם באדיבות יוסי בראומן. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.